נשאלה השאלה איך, האם יש איזושהי פורמולציה לחילוקי דעות בחינוך, כשבאופן נקודתי יש חילוקי דעות, איך ליישם דברים. אז אני חושב שצריך לזכור בכל דיון שהדבר הכי בריא לילד זה ההסכמה בין ההורים, והדבר הכי מזיק זה חילוקי הדעות. עכשיו, זה, וזה, אני כמעט לא מכיר מציאויות שהנושא שמדובר עליו שווה את הוויכוח בין ההורים, שווה את החילוק דעות ביניהם, שווה את הנזק שזה יגרום. אז אם זו ההסתכלות שלנו, אז עכשיו השאלה היא, איפה אנחנו יכולים או להתפשר? לפעמים אנחנו מחלקים, ואנחנו אומרים, טוב, אתה תעשה ככה, אבל אני לא. או, את תעשי ככה, אבל אני לא. אני אקח דוגמה קלאסית שקיימת בהרבה בתים. הילד בוכה, האמא רוצה להניק אותו. הבעל אומר, אם כל לילה, 10 פעמים בלילה, את תניקי אותו, אז באיזשהו שלב לא יהיה לך כוח. אז הוא יכול לנסות להסביר, הוא יכול לנסות להתווכח, ובסוף הוא לא ינצח, כמעט תמיד. המציאות ננצח. זאת אומרת, או שהילד יגדל, או שהאישה תקרוס. אחד מהשניים. אבל באיזשהו שלב המציאות קובעת. נדיר שהאישה תאמר, טוב, אתה צודק, באמת זה לא הולך. למה? אז הלמה הוא פחות חשוב, אבל הלמה הוא כי הבכי שלו זה משהו בלתי סביל לאישה. רוב נשים, כשהתינוק שלהם בוכה, זה צער שהגבר בכלל לא קולט. אז הגבר יכול לדבר רגיונית, והכל טוב ויפה, כי הוא לא לוקח בחשבון את, את מה שהיא עוברת מבחינה רגשית. וממילא, כל ההיגיון שלו לא מניע אותה. וכן הלאה. הבעל יכול לסכם משתו שזה לא טוב לילדים לראות טלוויזיה. אבל כשהילדים באים ומתחננים ומנדנדים, באיזשהו שלב בסוף היא משיבה אותם לפני הטלוויזיה. מסכמים שהילד צריך להיות בבית ספר, וזה לא בריא לו שאנחנו נוציא אותו, נוותר לו, רק בגלל תלונה א' או ב' או ג' נוותר לו, ולמעשה זה לא מתבצע. כשאבא שם הוא יוצא, כשאבא לא שם איכשהו הוא מצליח להישאר בבית. אז אני נותן דוגמאות קלאסיות, אבל זה, יש הרבה דוגמאות לאותו עיקרון. עכשיו, יכול להיות שבדיונים נגיע למסקנה, ובפועל זה לא יתיישם, ויכול להיות שגם בדיונים לא נסכים. זאת אומרת, האם את אומר, אני חושבת שהוא מקבל הרבה יותר מהחום והאבא שיש לו בבית, מה שהוא מקבל בבית ספר, ויותר חשוב לי. ואבא יאמר, לא, יותר חשוב לי שיתרגל לסדר, ושיש לו אחריות, ואחר כך איך הוא ישלים את החומר, ולא מסכימים. אז האלף בית זה לדעת האחריות שלנו זה לקבוע קו יחד. והאחריות שלנו זה שהקו יהיה משותף. וזה יותר חשוב מאיזה קו נבחר. זאת אומרת, היה הורה שבא עם תלונה שאשתו כל הזמן רוצה לראות טלוויזיה. אבל ברמה שהטלוויזיה דלוקה כשהיא במטבח, והטלוויזיה דלוקה כשהיא בחדר שינה, ואין רגע כמעט שהטלוויזיה לא דלוקה. אז הם ניסו התפשרות אחת, שנייה, שלישית, שום דבר לא עבד. זה היה הראש שלה, כך היא הייתה רגילה. אז הוא בא אליי, חשב שבגלל שאני מייצג דת, אז אני אמור להיות לצידו. אז אמרת לו, תאמר לי רגע, מה אתה חושב שתשיג, שורה תחתונה? להשתנות, היא לא תשתנה. זה לא מעניין אותה בשלב הזה. זאת אומרת, היא מאוד מאוד רגילה, היא לא רואה שום פגם באיך שהיא חיה, ככה היא גדלה, וזה מה שהיא רוצה. אז יכול להיות שעם הזמן תוכל להביא אותה במגע עם אנשים ברמה דתית מסוימת, ועם הזמן זה ימשוך אותה. אולי, לא הייתי בונה על זה. מטבע הדברים בשלב הזה, אם זה בכלל לא מעניין אותה, והיא מאוד מעוניינת לראות מה הולך בסדרה, מה זה יאמר, מה זה, וזה החיים שלה, והיא קוראת את העיתונים, אז זה, אז עכשיו מה? אז בוא נלך שלב הבא. זה נתון. לך מפריע שהילדים רואים את זה. בוא נמצא את ההתפשרות שתהיה מציאותית, לך, לאשתך, לילדים. הם הגיעו להתפשרות שאני לא האמנתי שיגיעו אליה, שהיא מקשיבה עם אוזניות. אני לא מבין איך זה נעשה, אבל כנראה שהיום בגלל שיש אוזניות אלחוטיות, זה לא כל כך מפריע לה. אני לא חשבתי שהוא יעסיק כזה דבר. זאת אומרת, הוא יעסיק משהו שאני לא חשבתי שהוא יעסיק. אבל למעשה... זה עדיין מפריע לו, אבל לפחות הילדים לא שומעים את כל הזה ולזה כל היום. זאת אומרת, בהתחלה היה מצב שכל ה... לא יודע איך אומרים בעברית, סופ אפרה. זה בוגד בזה וזו בוגד בזו, כל הסיפורים האלה שהילדים יגדלו עם זה כל הזמן ברקע, זה די חמור, אני מסכים איתו. אבל מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, הוא יעשה מלחמה ובסוף מה? הוא הפסיד, הוא לא ינצח. זאת אומרת, זה נדיר שבן אדם מרוויח מזה שהוא נלחם על משהו, כשהצד השני כל כך רחוק ממנו. יש דברים שבן אדם יכול להשיג. יש דברים ש... אז לפעמים יש בן אדם שיש להבה על נושא מסוים, ובסדר, זה הולך. אבל כמעט תמיד זה לא הולך. אז אם זה לא הולך, אז אנחנו צריכים למצוא... קודם כל לדעת שהאתגר הראשון הוא שאנחנו נהיה באותו קו. ואז אני חושב שהסוג פשרה שנגיע אליה זה מאוד מאוד תלוי, ומאוד מאוד צריך פה תבונה להבין איפה האישה עומדת ואיך היא תופסת את המציאות. סיפור אמיתי. היה זוג שצריכו לשכנע את האישה שהבעל מדי תקיף עם הילדים. עכשיו, זאת אומרת, היו שכנות שהחליטו שהוא מדי תקיף מהילדים. אז הם החליטו שיחד הם יעבדו על האישה, שהיא תבין שהבעל מדי תקיף מהילדים. משפחה לתפארת. ילדים מתוקים, נהדרים, שמחים, רגועים, מאוזנים. ממש כל מה שיכולת לחלום, שזה ילד מאוזן וילד שטוב לו, ראית בבית הזה. הכל היה נהדר. הם החליטו שהוא מדי תקיף מהילדים. החליטו לשכנע את האישה. הצליחו. לא בשנה הראשונה, לא בשנה השנייה, אבל כעבור 3-4 שנים צריכו לשכנע אותה. עכשיו, כשהם שכנעו אותה, אז היא התחילה לבוא בטענות, אתה מדי תקיף. הוא אמר, רגע, זה הדרך שגידלנו את הילדים כבר 15 שנה, והכל הולך טוב, מה קרה פתאום שאני מדי תקיף? לא, אתה מדי תקיף. הדור שלנו צריך להתייחסות אחרת, אתה צריך יותר עדין, אתה צריך יותר לוותר. הוא לא קלט מול מה הוא עומד. והוא... במקום להבין שהיא רגישה לנקודה הזו, הוא ניסה להגיע איתה לפשרה חינוכית. אז הם הלכו ליועץ חיצוני, התוו פשרה, חזרו הביתה, והוא ניסה ליישם את בדיוק מה שהם התוו. בום, התפוצצות שוב, שוב ליועץ, שוב פשרה. כל פעם הוא היה צריך לקחת עוד כמה פסיעות אחורנית. עד שבסוף זה כבר היה בלתי סביל. הרבה פעמים כשיש חילוק בינינו בעניין חינוכי, צריך להבין איפה היא. ואם היא רגישה, היא, בוא נאמר, תנת, אתה מדי תקיף, אז הוא צריך לקחת יותר פסיעות מה שהוא היה חושב אחורנית בנושא. בגלל שלפי הרגישות שלה לנושא הזה, היא תפרש כל דבר. אתה מבין? אין כמעט דבר שהיא לא תפרש ככה. אתה איתי? אז זה, הרבה מזה זה גם החוכמה בזוגיות, כדי להבין איך להגיע לפשרה שתעבוד. שם היה מצב שהיא יצאה נגדו, לפני הילדים. ואז היה הכי גרוע, כי אז הילדים כבר, גם הם התחילו לחשוב שהוא מדי תקיף, כי היא אמרה שהוא מדי תקיף, והיא התחילה, והיא עשתה ממנו ממש אויב של הילדים, ואז זה התגלגל למקומות מאוד לא טובים. וזה הכי גרוע. כשהורה מול הורה, או הורה מערב ילד בוויכוח, או הורה מעלה ויכוח מול הילד, או לשיטתך בסדר, אז שיעשה את זה, זה לא טוב. יש מציאויות שבעל יודע שהוא סובר ככה ואשתו סוברת ככה. אני חושב שאם זה לא קריטי, תוותר. וזה בכלל צריכה להיות הגישה. שמה שלא קריטי, בוא נוותר.
אבל אם באותו רגע אתה מרגיש הילד, כאילו, דוגמה, צד אחד כועס על הילד, ואתה חושב שזה לא מוצדק, שאין לו כזה מצב, יש עניין של יד ימין ויד שמאל, שיד שמאל צריכה קצת לנחם.
זה צריך להיות מתואם. זאת אומרת, תלוי בזוג. אני ואשתי גדלנו בבתים שונים בזה. זאת אומרת, אצל ההורים שלי, כשאבא שלי היה תקיף, אמא שלי רחמה. אמא שלי הייתה מנחמת. ואצל אשתי, אותו הורה שהיה תקיף, אחר כך הוא היה מנחם. עכשיו, דיברנו על זה ודיברנו על זה, ואנחנו פועלים בשני המישורים. זאת אומרת, יהיו פעמים שאני אהיה תקיף מילד, ואני אומר לה, תלכי תנחם אותו עכשיו. אני לא יכול לנחם אותו, כי מבחינתו זה יסתור את כל מה שעשיתי. אז תהיה את המנחמת. זאת אומרת, תרגיע אותו, תוך כדי שאני מרגיע אותו, תסבירי לו למה אבא כועס. זאת אומרת, זה רק עובד אם זה מתואם. אבל אם זה סותר, אז זה לא טוב. זאת אומרת, אם זה מצב שאמא צועקת, ואבא הוא אבא הטוב, ואמא היא המרשעת, או אבא הוא הרשע, ואמא היא הצדיקה, זה לא טוב. אז אתה בעצם סותר, אתה עושה את הדבר הכי גרוע שאפשר לילד. זה צריך להיות, אנחנו מתואמים, ואז אם אמא באה ומנחמת, אז היא אומרת, תראה, אבא כועס, כי כך וכך. תוך כדי שהיא מלטפת, מחבקת, מנשקת, מרגיעה, היא מסבירה לו. אבל זה מצב שהוא לא רואה סתירה. אתה איתי? אבל זה מאוד חשוב איך הילד תופס את זה, וזה חשוב גם לומר לילד. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים עושים משהו מאוד טבעי. אבא, אפשר שוקולד? לא. אמא, אפשר שוקולד? בהתחלה הם עושים את זה לפניכם. זאת אומרת, אתה שם והיא שם, והם עוד לא קולטים שרגע, אבא שומע. אבל התגובה צריכה להיות, וזה זוג צריך לסכם ביניהם, אם אבא אמר לא, מה אתה שואל אותי? או אם אמא אמרה לא, מה אתה שואל אותי? ואז מגיע השלב הבא. אבא, אפשר שוקולד? לא. מחכה שאבא עוזב את הבית. אמא, אפשר שוקולד? או, יפה, נכון. אז אני, הרבה שאלות, אם אני חוזר בכנסת ופתאום נוחתים עליי שאלות. אז כבר למדתי לשאול מה אמא אמרה. ואז אם אמא אמרה משהו, אז אני בא בטענה חזרה לילד. רגע, אם אמא כבר אמרה, למה אתה שואל אותי? חשבתי אולי אתה תאמר אחרת, אבל מה, אם אני אומר אחרת כי אמא אמרה ככה, זה לא יהיה. זה מאוד חשוב לומר את האמירה הזו, לא רק לקיים אותה, גם שילד ישמע, אנחנו עובדים יחד. עכשיו, יש מציאויות שפתאום אתה אמרת משהו, ואז אשתך רואה את זה ואומרת, רגע, אבל אני אמרתי אחרת. אז חשוב לומר לילד, לא ידעתי שאמא אמרה אחרת, אם אמא אמרה אחרת, אז ככה זה. זאת אומרת, יש גיבוי, וזה לא משנה מי מבטר. יכול להיות מציאות שאשתך תחזור בה, למה הייתי כל כך תקיפה איתו? אז היא, יש גם מציאות ש... אני לא זוכר כבר מה היו הנסיבות, אבל זה כבר קרה לנו כמה פעמים, שילד ממש עשה משהו לא בסדר, ואז בא וביקש משהו. ואני אמרתי, שמע, אני כועס עליך, אני לא אתן לך, אבל אתה יכול לך לבקש מאמא. זאת אומרת, נתתי לו את האישור, ורציתי שהוא יקבל את זה. אבל חשבתי שזו סתירה גמורה, אחרי שילד מתחצף ועושה פעולה כזו, מה אני בא ומצ'פר אותו? מי דרגי זה מגיע לו? זאת אומרת, לא מגיע לו רמת העונש שהוא לא יקבל. ניקח דוגמה. ילד עשה משהו מאוד לא בסדר, ובדיוק אחרי ששאר הילדים קיבלו איזה ממתק לכבוד שבת. ואז הוא בא ואומר, אני גם רוצה. אז בעצם מגיע לו. מאידך גיסא, יכול להיות שעכשיו זה כל כך סתירה, שהוא בכלל מרגיש נוח לבוא לבקש, שזה לא תקין שאני פתאום כאילו לא קרה כלום. כן קרה משהו. אז אני חושב שזה גם בסדר. אני אומר לו, שמע, ממני אתה לא תקבל. אבל אין לי בעיה, לך תשאלתי אם אולי היא תיתן לך. ואשתי כבר מבינה את הרמז שהיא תיתן. יש מציאויות שהזוג יכול לשחק עם זה, וזה לא סתירה, כי הילד שמע שאתה אישרת לו. אמרת לו, לך תשאל את האחר. אבל אני חושב שזה האלף בית. זאת אומרת, הנקודה הכי, וזה הכי הרבה נותן לילד תחושה של יציבות. כשהוא מרגיש אבא ואמא זה גוף אחד. כי במוח של ילד, הוא לא יודע להבחין עדיין שהורה יכול להיות טועה. זאת אומרת, במוח שלו, אבא תמיד צודק. ואמא תמיד צודקת. אם יש סתירה בין אבא לאמא, זה משגע אותו. וזה למה שילדים של הורים שרבו הרבה לפני הילדים והתגרשו בסוף, אצל הילד זה גורם ערעור מאוד מאוד גדול. כי הוא כבר לא יודע מה הסמכויות בעולם הזה, מה הולך פה. הוא תמיד צודק, היא תמיד צודקת, והם רבים? אז מה זה? זה לא מסתדר אצלו. אני חושב שאם כבר נגענו בנקודה הזו, חשוב להזכיר עוד נקודה. זה מוצדק וזה חשוב לפעמים לומר לילד, טעיתי. זאת אומרת, לי קרה פעם שכעסתי על ילד ולא ידעתי את המציאות בצורה נכונה. אמרתי לו, אני מצטער, אני טעיתי. הלכתי, ביקשתי סליחה. אני לא 100%. והילד לומד מזה שבן אדם יכול לטעות ולא להתבייש מזה. זה גם חינוכי. היה לי קטע השבוע שהבאתי אחד מהילדים לגן. והילד החליט שהאח שלו נכנס אותו. עכשיו אני הייתי בחוץ, ופתאום אני שומע את הדדם למטה איפה שהילד צריך להיכנס לגן. מה קרה? הגננת יצאה, אמרה לילד להיכנס לגן, והילד אמר לא, רק אם אתם נותנים לאח שלי להיכנס. אז הגננת אמרה, מה זאת אומרת? אתה צריך להיכנס. הילד אמר, לא, אם את נותנת לך שיכנס טוב, אם לא, לא. והתחיל לברוח. אז אני לא הייתי שם. נכנסתי, ופתאום אני רואה איזשהו מאבק בין הגננת לילד. שאלתי מה הולך, והבנתי מה הלך. הילד נכנס לגן ברגע שאני נכנסתי לשטח, לא, כבר המריבה הסתיימה. ואני הייתי אמור לקחת ילד השני לגן. אז אמרתי לשני, אתה תחכה פה. הלכתי, דפקתי בגן. ביקשתי לדבר עם הילד. הוצאתי את אותו ילד. ושאלתי, רגע, מה הלך פה? זה ילד פרץ בבכי. אמרתי, רגע, מה קרה? הגננת אמרה להיכנס, ואתה התחלת לאיים ולומר. בכי! אמרתי משהו, עשיתי משהו, שאלתי שאלה. אבל הילד קלט שהוא לא בסדר. הילד גם כעס שכאילו אני מתערב לו בגן, הוא כבר אמור להיות בשטח שלו, לא בשטח שלי. אבל אני הופתעתי מהגננת. כי כשאני באתי וביקשתי לדבר עם הילד, אז הגננת הסתכלה עליי כאילו נפלתי מהירח. ואני הופתעתי, ילד שכל כך מתחצף לגננת, מתחיל לאיים ולשים תנאים, ורק אם תתני ובורח, זה בעצם באיזשהו מקום מערער את הסמכות של הגננת בעיני כל הילדים. אז כל ילד יכול להציב תנאים לגננת. ואני לא צעקתי, לא כעסתי, לא, שאלתי שאלה. ואז שאלתי עוד שאלה, שאמרתי לכם, מבחינה חינוכית זה הרבה פעמים יותר טוב לשאול מלומר. שאלתי, פשוט שאלתי. זה נראה לך או לך, מי שזה היה, שזה דרך ארץ להתנהג ככה לגננת? בכי, צעקות, מה? שאלתי שאלה, מה עשיתי? עשיתי משהו לא בסדר? לא לפני שאר הילדים, דאגתי לסגור את הדלת, אבל הילד לא שמח שמעמידים אותו במקום. אז בסדר, אמרתי, טוב, כשתרגע אנחנו ניכנס חזרה, אתה תאמר סליחה לגננת. ואז היה לי הפתעה עוד יותר. אני מגיע חזרה לגן, והגננת נותנת לי על הראש, והסייעת נותנת לי על הראש. הילד כל כך ממושמע וכל כך טוב, ולא צריך לעשות עניין. טוב, בסדר. אז אני עמדתי כך שתהיה התנצלות, סתם ביקשתי מהילד להתנצל, להיכנס לגמרי. בסדר. יצאתי, אמרתי, אולי אני טועה. אם נותנים לי על הראש, אז אולי אני לא בסדר. אז התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, הייתי מדי תקיף, סיפרתי לה את הסיפור. שאלתי אותה, רגע, אני טועה? זה לא חוצפה? זה לא לחצות כמה גבולות שהגננת אומרת להיכנס, מציבים לתנאים, בורחים, מבקשים פעם שנייה, עדיין בורחים, עדיין מציבים תנאים, אני פה פספסתי משהו? אז אשתי אומרת, לא, הגננת הזו אי אפשר לסמוך עליה בחינוך. היא מאוד נחמדה, היא מלמדת את החומר, אבל מבחינתה תמיד צריך לומר לילד אתה בסדר. אין אצלה כזו מציאות שהיא תאמר לילד אתה לא בסדר. כל דבר שהבנות עושות, היא אמרה, אני רואה באופן שיטתי, היא תמיד, או. אבל למה התקשרתי לאשתי? כי אמרתי, אם הילד בכה כל כך, אולי אני לא הייתי בסדר, אולי אני הייתי צריך להתנצל. אני כבר התחלתי לחשוב בראש שלי, איך לסדר את היום שלי להגיע הביתה לפני שהילד הולך לישון, לבקש סליחה. כי אם אני הייתי לא בסדר, אז אני אומר סליחה. אבל אני לא הייתי בטוח. התקשרתי, זאת אומרת, כשגם הגננת וגם הסייעת הסתכלו עליי כאילו אני משוגע, אז כבר אני לא הייתי בטוח. אמרתי, רגע, אולי זה נורמה, אולי זה משחק שהולך פה, אולי אני לא מבין את הנורמות של ניהול בין גננת לילדים, אולי אני מבסבס משהו פה. אז אני חושב שזה גם חשוב. כמה שאמרנו שאבא צודק ואמא צודקת, חלק מלהיות צודק, זה כשאני לא צודק, אז אני צריך לבוא לומר סליחה. אני, זה לא צריך לקרוא הרבה, אבל כשזה קורה, אני צריך להיות ישר עם הילד. אני איתך.
יובל, הילד איתה בסדר, זה בסדר? או המעשה
בצדר? כתוב באבות רבי נתן, שאהרון הכהן, מימיו לא אמר לאדם סרחת. אף פעם לא אמר לאדם חטאת. עכשיו, כהורה, כתוב בספר מלכים. ולא עצבו עמי אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית? זאת אומרת, לפעמים התפקיד של הורה זה אחר כך. באנגלית יש אמירה שאומרת, אחרי המעשה, למה אתה אומר לי זה כבר נעשה? אבל אנחנו רואים שבחינוך זה לא ככה. חלק מהחינוך זה לומר לו, למה עשית ככה? וצריך לחשוב טוב טוב, זאת אומרת, אם אפשר לדבר על המעשה ולא על הילד, זה עדיף. אבל, וגם אם אפשר לשאול. אני למדתי את זה על בשרי, פעם היה לנו קבוצה שבאו לשיעור אצלנו בבית, ואני בדיוק קיבלתי תרומה, בשביל, אני לא זוכר בשביל מה אספתי אז, אבל היה לי בדיוק סכום כסף שנתנו לי תרומה. ודפקו על הדלת, והיה קבוצה של בחורים, שאני לא הספקתי לחשוב איפה אני שם את הכסף. אז שמתי את זה במטבח, והלכתי להעביר את השיעור. כעבור השיעור, השיעור מסתיים, הבחורים עוזבים, הכסף איננו. אז התקשרתי לראש המחלקה, ושאלתי אותו מה נראה לו כדאי לעשות. אמרתי לו, תראה, היה בחור אחד שהלך לשירותים, ואחר כך נכנס למטבח לשטוף ידיים. כמיטב זיכרוני, לא היה אף אחד אחר במטבח בזמן הזה. אז הוא אמר לי, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? אז אני חושב איך אני משיג את הכסף חזרה. והוא אומר לי, רגע, מה אתה לומד מזה? אז אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, אתה לומד מזה שכסף לא משאירים בחוץ. כסף הולך במעטפה ולא משאירים אותו בחוץ. ואני באותו רגע הרגשתי כמו ילד בן 5. אבל אחר כך אמרתי, זה חינוך, זה דוד המלך. לא הצבא אביב מימיו למה מדוע ככה עשית. זאת אומרת, זה לא מספיק. אני הייתי ממוקד איך אני פותר את הבעיה. הוא בא כמחנך ונתן לי על הראש, אמר לי עם כל הכבוד, תלמד מזה משהו. זה לא דרך איך שהתעסקת עם הכסף. והוא צדק. ובאמת, מאותו יום למדתי את הלקח. אבל אילו הוא לא היה אומר לי את זה, הייתי חוזר על אותה טעות. אז אני חושב שכן חשוב, זה חלק מהחינוך, לומר לילד, מה, רגע, מה עשית? הרבה פעמים, פה זה תלוי בשלבים. לפעמים זה חשוב כי ילד לא קולט בעצמו. אנחנו, הרבה פעמים, אנחנו לא קולטים כמה הוא לא קולט. זאת אומרת, אין לו מדעת. הוא לא יודע איפה הוא עובר גבולות. אז לפעמים אני צריך לומר לו, שמע, עברת את הגבול, או אתה מתחצף, או אצלנו אחד מהדברים שחוזרים על עצמם הרבה פעמים, זה אני מבין מאמא שהשבוע כל דבר הייתה צריכה לבקש מכם יותר מפעם אחת. לא פעם, לא פעמיים, אני מגיע לשולחן שבת עם התחלה כזו. כולכם מדברים איתי מה למנה האחרונה, אל תדברו איתי על מנה האחרונה. אני מאוד מאוד הצטרתי לשמוע מאמא שהשבוע כל דבר הייתה צריכה לומר פעמיים שלוש. אז עכשיו, כמובן שזה טוב לומר להם, זה לא צריך להיות. וכמובן שזה עדיף לא לומר אתה, אלא הפעולה. וזה גם, אני חושב, מאוד 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 חזק ומאוד יעיל כשאתה מביא את הילד למצב שהוא עונה. לא שאני אמרתי. אני צריך לומר. אני צריך לומר לו מה הנורמות. לא יכול להיות שאמא שלך צריכה לומר פעמיים שלוש. בפעם ראשונה צריך להיות. אבל אז אני תמיד אוהב לשאול אותם, מה נראה לך? שאלה, איך אתם רואים את זה? זה מאוד חשוב שהילד יצטרך להתמודד עם, או עם מה שהוא עשה, או עם איך שהוא התנהג, כי אז הוא מפנים את הנקודה. אם זה סתם אבא אומר, אז אבא הוא סתם, בסדר, אני צריך להיזהר מהאבא. אני רוצה שהוא יבין.
סליחה,
וזהו, או סליחה, ואני מוכן גם לכתוב אותך, זה פיצוי סביר. זה
משהו סביר.
זה קצת תלוי מה הטעות. אני לא אוהב פיצויים שמוגדרים כפיצויים. זאת אומרת, אני מעדיף פיצוי שהוא פינוק.
כן.
כן, אבל לא, אני הייתי לא בסדר שצעקתי עליך, אז עכשיו אני אתן לך גלידה. זאת אומרת, פה זה מאוד עדין איך אתה מגדיר את זה. אני מאוד בעד מציאות שאבא אומר, שמע, אני לא ידעתי, אני לא הייתי בסדר, אני ממש מתנצל, מחבק את הילד, מנשק את הילד, ואז הוא אומר, בוא נשב נאכל גלידה יחד. אז זה כאילו מעשה שמיוחד שאנחנו עושים יחד, אבל זה לא צעקתי אליך אז עכשיו ניתן לך גלידה. למרות שהילד הרבה פעמים יפרש את זה ככה, אבל זה מאוד חשוב שאני חושב שזה יהיה מוצג לא ככה. ולפעמים אתה תראה שפעם באה שאתה אומר לו סליחה, הוא יאמר זמן דעתך לשבת לגלידה יחד. ואני לא רואה בזה עוול. טוב, אז טוב, יהיה זמן לפרשת שבוע. כן? מה אתם רואים? פרשת שבוע, חובת תלמידים?